יש כל כך הרבה כותרות, דני, בכל רגע נתון, שאנחנו קצת שוכחים שרק לפני יומיים, בן גביר אמר דבר שיכול היה לעורר פה אירוע קשה ביותר, ואולי עוד יעורר, ואנחנו גם, אתה יודע מה, יש משהו באמירות של בן גביר על הר הבית, שהן כל הזמן איזשהו זרם תת-קרקעי שאנחנו לא מבינים לגמרי, לא יכולים למדוד את ההשלכות שלו על המצב באזור, אבל בן גביר אמר, אני הדרג המדיני, אני מתפלל בהר הבית, שזה בעצם שינוי של הסטטוס קוו בהר הבית, ובהקשר הזה אנחנו רוצים לדבר...
לא, הוא אמר גם, והדרג המדיני מאשר ליהודים להתפלל.
כן, יאללה, וכל זה כשנתניהו בכלל בארצות הברית. אנחנו רוצים לדבר בהקשר הזה עם מיכאל מנקין מהשמאל האמוני, שקצת יסביר לנו יותר לעומק מה הסיפור עם תפילה בהר הבית, כי אני אספר לך דני שאני ומיכאל גילוי נאות, חברים טובים, ואנחנו היינו בסיור, מיכאל לקח אותנו לסיור בהר הבית, אני עליתי עם הקבוצה, מיכאל לא עלה. מיכאל לא יכול לעלות להר הבית, ורציתי שהוא יסביר לנו יותר לעומק את העניין הזה. היי מיכאל, בוקר טוב, נתתי לך אורך הקדמה. אוקיי, קח את זה מפה, תסביר לי רגע באמת מה ההתנגדות לעלייה להר הבית, ובטח ובטח תפילה בהר הבית.
אז תראו, באופן עקרוני, מסורתית, דתית, לאורך כל ההיסטוריה הרבנית, אסור לעלות להר הבית. הסיבה שאסור זה כי זה מקום קדוש, וככל שמשהו יותר קדוש, אתה לא אמור להתקרב אליו. אגב, גם אפילו בתקופת בית המקדש, רוב היהודים לא יכלו להיכנס להר הבית, או לבית המקדש, והמקום הכי קדוש בהר הבית, שזה קודש הקודשים, אף אחד לא היה נכנס אליו. כלומר, אסור לעלות להר הבית, וגם היום אסור לעלות להר הבית, כל החרדים אומרים שאסור לעלות להר הבית, הרבנות הראשית אומרת שאסור לעלות להר הבית, וגם אני, כיהודי דתי, לא עולה להר הבית.
וגם, אני רוצה להזכיר, מיכאל, שגם 136 רבנים מהציונות הדתית חתמו על
יהודים.
אז
זה לא שיש פה את החרדים מצד אחד בפיינות הטיפית מצד שני, יש פה תת זרם שקם פוליטי ב-20-30 שנים האחרונות, כלומר מדובר בתופעה מאוד חדשה שמושתתת על איזשהו זרם אחר בתוך הציונות הדתית, שהיא טוענת שדווקא מותר לעלות להר הבית. הצדקות שלה, שווה להגיד, הן בעיקר הצדקות חילוניות, כלומר מדובר על אנשים דתיים, אבל הצדקות הן הצדקות של ריבונות, של שליטה, הן לא הצדקות דתיות, והם מחפשים כל מיני דרכים פנים הלכתיים כדי להפגין שמותר. אז לצורך העניין הם אומרים, בסדר, אנחנו יודעים איפה הר הבית היה ובית המקדש היה, ואכן גם רק נלך למקומות מסוימים, לא נלך למקומות אחרים.
יכול להיות שזה ממש חריגה מהאורתודוקסיה לעלות להר הבית? כלומר, אפשר לטעון שזה ממש לא הלכתי?
יש מימד שכן ויש מימד שלא, והם מכיוון שהם מוציאים צידוקים הלכתיים, אז במובן הזה זה בתוך האורתודוקסיה. בהרבה מובנים יותר רחבים של מהו הזרם הדומיננטי המרכזי במשך מאות על גבי מאות שנים, אם לא יותר מאלף שנה, ודאי ודאי מדובר בחריגה. זה לא החריגה הראשונה בהיסטוריה, אבל זה כן חריגה. אני לא הייתי אומר שזה חוץ הלכתי, כי שוב, הטענות הן הלכתיות, אבל, אבל זה משהו שנתפס מאוד מאוד שולי. גם שווה להגיד, אין מצווה להתפלל דווקא בהר הבית. כלומר, זה לא איזשהו משהו שאם מתגברים על איזשהו משוכה, אז יש איזשהו אירוע קדוש. אפשר בפרשנויות מסוימות להגיד שיש איזשהו עניין בלהקריב קורבן פסח על הר הבית. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל כבר כמה שנים יש ניסיון באמת לעשות את הדבר הזה.
שלוקחים את הגדי.
כן, כן. אז עכשיו, עניין התפילה שהחריגה סטטוס קוו הוא דווקא עניין, הוא לא עניין דתי. הסטטוס קוו אומר שמבחינת הוואק שאסור להתפלל בהר הבית. אבל דווקא העניין הזה הוא באמת עניין חוץ הלכתי, והוא הרבה יותר אצבע בעין.
אז יכול להיות באמת שלמשל השר בן גביר פועל מתוך האצבע בעין?
יכול להיות דבר
שלנו?
לא, כי אני רוצה להאמין, לא, אני רוצה להאמין שיש לו איזושהי אמונה בהר, משהו שבאמת קשור ל... אני כמובן אתנגד לזה.
דני עוד רוצה לאחז במשהו.
לא, לא, אני לא חושב, אני חושב שהאצבע בעין הזאת זה אמונה, נקרא לזה דתית. כלומר, אני לא חושב שיש פה איזשהו מהלך שהוא לא מאמין בו, אבל זה איזשהו מהלך של לנסות, אני מזכיר, זה לא האירוע היחיד שבן גביר מנהל מבחינת הניסיון להבהיר את השטח. עכשיו הוא אחראי הרי על הדרום בנגב, על הריסות בתים. הוא ניסה להקסיס ערים מעורבות אחרי השביעי באוקטובר. הרעיון שלה לייצר אימותים עם המרחב הערבי, זה רעיון שבהחלט תואם את התפיסה שלו, וזה מתחבר עם אנשים מהעולם החרדלי, כאמור, קבוצה קטנה מאוד מבחינה מספרית דתית, אבל עם השפעה מאוד מאוד גדולה פוליטית.
אז הניסיון הזה להעביר את השטח, התחלתי את הדברים בכך שאנחנו לא באמת יודעים למדוד מה ההשלכות ומה ההשפעות של האמירות האלה של בן גביר על המצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו כן יודעים להגיד שסינואר אמר בשתי אמירות מפורשות שיש קשר בין הממשלה הזאת, בין אנשים כמו בן גביר בממשלה הזאת, לבין ההחלטה לבצע את המתקפה בזמן הזה. יש את כל מה שבן גביר ניסה לעשות עם האסירים הביטחוניים ולהעביר את השטח שם, שגם אם זה כן מה שדחף את סינואר או לא דחף את סינואר, סינואר באופן רשמי כן מדבר על עניין האסירים הביטחוניים כאיזשהו זרז לדבר הזה. אז ברור שיש קשר.
כן, אני גם לא, אני מניח שלסינואר יוכל למצוא את ההצדקות לדברים הנוראים שלו, לא משנה מה, אבל בהקשר של הדברים שמטרידים אותי, מעבר להססה ומעבר להפיכת המסורת היהודית כאיזשהי כלי לייצר עליונות, גסות רוח, תארים בין היהודים לערבים, כל מיני דברים שלא היו אומרים לערב, ועוד במקום הכי קדוש לעם היהודי, יש פה גם מבחינתי התקפה ישירה על המסורת היהודית פנימה. אני אומר מבחינתי, אבל גם אנחנו שמענו את זה השבוע מאנשים כמו גפני או מאנשים כמו ארבל, ובוודאי מרבנים רבים שאומרים פה יש פה התקפה פנימה לתוך המסורת היהודית, והתשפול הוא שהם ואנחנו מכירים את זה, שככל שהתופעות האלה ממשיכות ליותר ויותר זמן, אז אנשים באמת מתחילים לחשוב, לא יודע, אולי הר הבית זה כן מקום שצריך לעלות לו, אולי זה כן מקום שהוא חלק מהתפיסה היהודית.
שמעתי את עמית סגל אומר כמה פעמים, שהוא אומר, מה זה הדבר הזה, איפה הדמוקרטיה, שיש כאלה שמותר להם להתפלל בהר הבית, ויש כאלה שלא, ושזה על בסיס גזע ועל בסיס אמונה, כלומר שיש פה אפליה כלפי יהודים.
כן, אני חושב שקודם כל שווה להגיד שמשפחתו של עמית סגל עמוק בתוך סוגיית הר הבית, וספציפית אחיו, ארנון סגל, שהוא אחד מהדוחפים העיקרים לעלייה להר הבית ב-30 שנים האחרונות, הרבה לפני בן גביר, ובהקשר של הניסיון למצוא איזושהי אחיזה בשפה הזכויות אדמית, הוא משהו שעושים הרבה, נראה לי, במרחבים האלה. אני לא הייתי מציע לאנשים בו המצגל להתעלות בשפה.
יש פה שני קווים, יש פה את הקו הביטחוני ויש פה את הקו הדתי. בקו הביטחוני, הרי אנחנו יודעים שהר הבית זאת חבית הנפץ כנראה הכי גדולה בעולם, ואנחנו יושבים עם המצית ביד, ואחד כמו בן גביר רוצה אולי להדליק את הפתיל. בגלל זה, הרי אנחנו לבד, אנחנו לא לבד פה בעניין הזה. זה לא שהעולם אומר, טוב, תנו להם קצת לריב פה עם הפלסטינים, קצת עם חמאס, נטפל בהם אחר כך. העולם כולו רועד מפחד מה יכול לקרות עם מיליארדים של מוסלמים. ולכן אני חושב שזה לא רק בן גביר. זאת אומרת, אני מניח שהסנקציות יתקרבו, זאת אומרת, זה מקרב את הסנקציות לגדו, ואני חושב שהוא יגלה בקרוב שיש פה כוחות הרבה יותר גדולים ממנו בכל מה שקשור, בטח להר הבית.
אני לא יודע לאן הדברים האלה יובילו. אני כן יודע שהראשון שלדבר על הר הבית במובן המדיני המשמעותי כאיזשהו נכס, נכס ריבוני בתקופות האחרונות, היה דווקא נתניהו שדיבר על הר הבית כסלע קיומנו, ביטוי שהוזר אגב למסורת היהודית.
אבל הוא עצמו מנע, אבל הוא עצמו מנע העלייה
של גולדה. זה שיש סתירות אצל נתניהו, זה לא...
סליחה.
אבל זה אז באמת מתחיל הפוליטיקות, אבל התסכול והעצב הוא שמילא היה מדובר פה על איזשהו נושא שהוא חשוב למסורת היהודית ולדת היהודית, שבו אנחנו נכנסים לאיזושהי קרב על הזהות שלנו מול זהות של אחרים. אבל פה מדובר גם כלפי חוץ, אבל גם כלפי פנים, משהו שהוא אמור להיות אחד מהנקודות שהכי דווקא מרגיעות את השטח בין יהודים לערבים, כי ליהודים אין עניין.
כן. כלומר, סוף סוף מצאנו משהו שלא צריך לריב עליו, שאין סיבה לריב עליו, אבל יש דת חדשה, והיא מצוות האצבע בעין. כנראה שזה מה שמוביל את בן גביר.
זה דת שאני מאוד אוהב.
ואגב, ורגע לסיכום, אם התחלנו מזה שמדובר באיזשהו תת זרם בציונות הדתית, כמה הדבר הזה הלך וגדל, וגולש גם לאנשים שאינם דתיים, אבל מצוות אצבע בעין קוסמת להם.
אני די אוהב את הדת הזאת. מיכאל מנקין,
רגע, אני רוצה שאולי מיכאל יענה, כלומר, בסוף על איזה, על, על, על איזה נתח מהציבור אנחנו מדברים, כי נראה שזה נתח שעושה הרבה רעש.
אני חושב, תראו, מבחינת דווקא סוגיה הרבנית מדובר על, על, על מיעוט זניח מאוד, אבל כאמור, מיעוט עם השפעה פוליטית רבה מאוד, והרבה שחקנים פוליטיים מרכזיים שרואים פה את הערך הפוליטי. בטווח הקצר מדובר פה על משהו שהוא קטן, אבל בטווח הארוך, אם אין דרך להתמודד עם, כמו שקראת לזה, הדת אצבע בעין הזאת, אז פתאום באמת ייצר תפיסה חדשה ותרבות חדשה.
אוקיי, מיכאל מנקין מהשמאל האמוני, תודה רבה לך על ההסבר הזה.
תודה.
שבת שלום.